טוב, אז אנחנו אתמול התחלנו ככה לדבר על, על המיוחד ביום העצמאות. הדגשנו את העניין הזה שאחד מהדברים היסודיים ביותר בהבנה שלנו של איך אנחנו נפגשים עם האור האלוקי והעולם, זה ההבנה הזאת ש אתה צריך להיפגש עם האור הכללי, אתה אחד, שמך אחד, ומי גם אחרי ישראל לא אחד בארץ. אנחנו רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, והצורה שלנו להיפגש בקדוש ברוך הוא זה להידבק באור הכללי הכי גדול שיש בעולם, ושהאור הכללי הזה שאיתו אנחנו רוצים להיפגש, הוא מופיע אצלנו בצורה הזאת של פגישה עם כלל ישראל. התחלנו להביא גם את הדברים, אז אני אביא על זה עוד, אז הבאנו ככה לעילוי נשמת כל החסידות אלכסנדר, הבאנו מהדברים של האדמו"ר מאלכסנדר, והוא דיבר בפסקה הראשונה על דבר ש על למה פרשת קדושים מתחילה דבר אל כל הדת בני ישראל קדושים תהיו. הוא הסביר שהזוהר אומר שהפסוק הזה רומז שזה לא רק ציווי הפרשה אלא זה גם מציאות, רק אומר הזוהר, מתי המציאות הזאת, מתי, ככה אנחנו מסבירים את דבריו, מתי אנחנו יכולים להגיד את הדבר הזה שברור לנו שכל עם ישראל יהיו קדושים, כשזה יהיה דבר על כל הדת בני ישראל. כשהאדם יודע שהצדקות שלו היא לא צדקות שהיא פרטית, היא לא צדקות שנובעת מהמעשים הטובים שלו, הקדושה שלו, כשהאדם יודע שהקדושה, עיקרה של הקדושה היא לא תלויה במעשים שלו, אלא עיקרה של הקדושה זה שהוא נטוע ומחובר לאומה, וכל הקדושה שיש בכל אחד ואחד היא נובעת מזה שהוא חלק מהאומה, והוא בא בשם האומה, כן, בשם כל ישראל, הוא בא ומצליח להופיע חלק ממה שיש בגודל שיש באומה כולה, זה הקדושה האמיתית. והקדושים תהיו גם אומר את הדבר הזה שיש הבטחה שכל מי שבשם ישראל יכונה, כל מי שרוצה להיות חלק מהאומה הישראלית, בסופו של דבר לא יאסף מן העולם בלא תשובה. אלא מה שאנחנו רואים באופן פרטני לפעמים, איזושהי נשמה שהיא הייתה קשורה מאוד לאומה ובכל אופן היא נאספה בלא תשובה, אז שתי תשובות, אז תשובה אחת בדבר, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים האלה לא בצורה פרטנית במובן של שלא יאסף מן העולם ולא תשובה במובן הפרטני, אלא כוונה הנשמה הזאת, אנחנו מבינים את הדבר הזה שנכון שכל נשמה היא מופיעה ברוח ובנפש, אבל יש נשמה שהיא מופיעה בנפש וברוח, אז יש את המושגים האלה של גלגול נשמות, אבל ניקח את זה במובן הזה לפחות במובן הזה שהנשמות, ניקח את זה ברמה של משפחה, שיש אבא, יש בן, יש נכד, אז מובטח לנו שמשפחה שהיא קשורה לכלל ישראל, היא לא, בסופו של דבר יש שם התשובה. אז אם לא אצל האבא, לא אצל הסבא, אצל הבן, אם לא אצל הבן, אצל הנכד, אם לא אצל הנכד, אצל הנין. וזו התפיסה שלנו. התפיסה שלנו זה שנשמות מחוברות. כן, זה נשמה אחת שהיא מתגלה בשתיים, שלוש דורות. אז זה מה שכבר כתוב בזוהר, את הדבר הזה שיש. יש דורות של גאולה זה, אבל זה אותן נשמות. שהן נשמות של גאולה, שהן מופיעות בצורה כזאת של שתי דורות, שלוש דורות. אז זה, ככה אני נותן את התרגום שיש פה הבטחה של הקדושים תהיו, שמי שהוא נטוע ומחובר לעם ישראל, יועיל לו שהסוף יהיה שיהיה קדוש, אנו שלא יאסף מן העולם בלא תשובה. ואני רוצה להוסיף עוד את הפסקה השנייה, שהיא אותה נקודה כמו שהתחלנו להסביר אתמול, אבל הוא אומר את זה בצורה, מנסח את זה בצורה טובה, ככה. דבר על כל אדם בני ישראל אמור קדושים תהיו, פירש רש"י, פרשה זו נאמרה בעקל. העניין, על פי מה שאמר קדושת הרבי רבי אלימלך בנועם אלימלך, אני חיפשתי את זה בנועם אלימלך בפרשה שלנו ולא מצאתי, אז כנראה זה באיזשהו מקום אחר. איך יכול להשרות איזה דבר קדושה בעברנו? כיוון שנעשה בהם איזה עבירה חלילה. אדם עשה פעם אחת עבירה בעבר שלו, באחד העברים שלו, אז איך הוא יכול להשרות, איך יכול להיות קדושה? ונפגם אותו העבר. התיקון לזה, במה שכולל עצמו עם כללות ישראל. עכשיו הוא מגדיר, כי יש עולם הנקרא כל ישראל, והעולם ההוא שלם בלי שום פגם. כי כללות ישראל הם צדיקים, כמו שכתוב בעמך כולם צדיקים. אם כן, אף שהפרטים חוטאים לפעמים, אבל הכללות הם תמיד קיימים בקדושתם. ואין שטן בהם חלילה, ותמיד צורתם חקוקה למעלה. והאדם מקשר עצמו שם בהתכללות ההוא, ואז אותו העבר נקשר בהתכללות ונתקן בקדושה העליונה. וזה הפירוש דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור קדושים תהיו, בהתכללות עם כללות ישראל נתקן הקדושה העליונה ויכול להיות קדוש. וזה הפירוש שפרשה זו נאמרה בעקל, כי בלא זה איך יכול להשרות עליו קדושת העבודה וקדושת השם. וזה הרמז דבר אל כל הדת בני ישראל, שיש עולם הנקרא כל ישראל, והעולם הזה, והעולם ההוא שלם בלי שום פגם. אז זה דברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה פעמים. רק החידוש שאנחנו רוצים לחדד היום הוא כזה, אז קודם כל, המדרגה הזאת, השייכות הזאת, שאתה יכול לקבל את הקדושה שלך לא רק מההשתדלות האנושית שלך, מהמעשים הטובים שלך, אלא אתה יכול לקבל את הקדושה מעבר למה שאתה עושה, זה מותנה בזה שאתה בזמן גאולה. הגלות, המשמעות של זה, זה שאתה מאבד את הרכוש הגדול הזה. אין לך את הכוח הזה, אין לך את הכוח של הכלל. והגאולה, המשמעות שלה היא שיש לך את הכוח של הכלל. והסטנדרט או הבסיס הוא שבגלות כדי לקבל את הכוח הזה של כל כלל ישראל, אתה צריך להיות אדמו"ר מאלכסנדר. אתה צריך להיות קדוש עליון, לבטל את עצמך, לעשות מאמצים עליונים כדי שזה ייגע בך, הכללות. כלומר, גם הכללות היא צריכה לבוא בהשתדלות. בארץ ישראל זה הפוך. אתה צריך להיות, לעשות משהו אנטי כדי שזה לא יתפוס אותך. אם אתה פתוח לקבלה, אם אתה כאילו פשוט כזה ואתה מוכן להיות חלק ממה שעם ישראל עושים, כן? אתה נוהג כמנהגי ישראל, הולך לבחירות כמו שעם ישראל נוהג, אתה הולך לצבא כמו שעם ישראל נוהג, אתה הולך לישיבות כמו שעם ישראל נוהג, זה, אז מובטח לך שזה יתפוס אותך. עכשיו, גם כשנמצאים בארץ ישראל, זה יכול להיות מצב שבאמת לא יהיה את הכוח הזה, אבל אתה צריך להפעיל אנרגיה, אתה צריך להפעיל משהו כנגד הדבר הזה. וזה מה שהיה בימי בית שני. הקלקול של ימי בית שני, כלומר, באמת הבסיס לדברים של מה שאומר, מה שאנחנו מוסיפים על דברי האדמו"ר מאלכסנדר, שנכון שהוא אומר יסוד, התורה אומרת יסוד, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם. מתי אבל זה מתגלה? זה לא מתגלה בכל כל הדורות באותו רמה. כל דור ודור זה מתגלה בו לפי מה שראוי הדור, לפי מה שמופיע בדור. כן? אז קודם כל זה מתחיל מהדבר הזה, הבדל בין גלות לגאולה. עיקר הכוח הזה זה רק בארץ ישראל. רק בזמן גאולה, אין את זה בחוץ לארץ. אין את זה בגלות. וזה מה שאנחנו הסברנו, כשאנחנו מדברים על יום העצמאות, אז הנקודה, למה זה יום קדוש? כי זה נולדנו ממצב שאנחנו פרטים, מצב כזה שאנחנו יכולים להתחיל לתפקד כעם. אתה יכול לתפקד כעם, אז יש את הטיביות הזאת של הכוח האלוקי הזה שאתה שייך לכלל ישראל. וזה זה, זה, זה מתחיל מיום העצמאות. לכן זה יום, זה היום המופלא הזה, לכן זה יום של זרמי קדושה מיום העצמאות. הולכים וזורמים לעם ישראל כל הזמן. הולכים ואנחנו מובטחים שזה ילך ויגבר. כן, ככה אנחנו מדברים. יותר מאשר מהזרמים שיש מל"ג בעומר, נכון? מל"ג בעומר היו גילויי תורה וניסטר זה, אבל זה ניסטר. יום עצמאות זה כבר מתחיל להיות בניגלה. כן, מבין? אתה צריך להבין יום עצמאות יותר מאשר מל"ג בעומר. ואז זה ההתלהבות שלנו מיום העצמאות. ועל זה אנחנו באים ואומרים, גם כשאתה מדבר על ארץ ישראל, גם כשאתה מדבר על בחינה של ארץ ישראל, אתה צריך לזכור שגם בארץ ישראל זה תלוי בזה שעם ישראל בנוי לדבר הזה, שיש את הרוח הזאת, שיש את המדרגה הזאת, שזה באמת יעבוד הדבר הזה. עוד שנייה אני אסביר את זה יותר. כן? מה שאנחנו אומרים, שברור שבימי בית שני היה אנרגיה הפוכה. עם ישראל היה בארץ ישראל, אז למה לא כולם חזרו בתשובה? אם בטוחים שנמצאים בארץ ישראל, אם ארץ ישראל יש לה את הכוח הזה, ואתה יכול לפגוע גם בזה בשנאת חינם. אתה יכול להרוס, כן? אתה יכול לגרום לגלות. זה שנאת חינם. ולכן באמת השיא הזהירות שאנחנו צריכים היום לנהוג, זה קודם כל להבין את הדבר הזה. שאנחנו באים לתקופה כזאת, שעיקר החיות שלנו, זה תמיד היה, כמו שאומר האדמו"ר מלך אלכסנדר, גם אהרון הכהן צריך לזכור שהקדושים תהיו שלו, היא בעיקר מדברת כל הדת בישראל. לא מזה שהוא אהרון הכהן, אלא מזה שהוא שליח לכלל ישראל. זה תמיד היה ככה. כן, והיום, כן, זה הנקודה הראשונה של השיעור הקודם. עכשיו, נקודה שנייה שהרב צבי יהודה היה מדבר עליה, ובוודאי היא נקודה מאוד 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 יסודית, זה העניין הזה של הרב צבי יהודה היה נלחם על הרבה דברים בענייני הגאולה. אז הנקודה הראשונה שהרב צבי יהודה נלחם זה העניין הזה להבין את המרכזיות של העניין הזה של מצוות יישוב בארץ ישראל. כמו שהסברנו, אמרנו את זה בסגנון שלנו, אבל כן, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צבי יהודה נלחם על זה שגאולה אינה תלויה בתשובה. למה כל כך חשוב היה לרב צבי יהודה? למה לנו חשוב להילחם על העניין הזה שנפסק כמו רבי יהושע, שגאולה אינה תלויה בתשובה? כן? הרב צבי יהודה כתב על זה הרבה, ואמר על זה הרבה שיחות.
מאיפה
רואה
שזה נפסק?
מה? אז זה המאמרים של הרב צבי יהודה, שהוא מביא על איזה מקורות, שהוכיחו משתק רבי אליעזר, שגם רבי אליעזר הודה בסופו של דבר לרבי יהושע ככה זה. אז מה הנקודה המהותית בעניין הזה? הרי מה אכפת לך להגיד שגאולה תלויה בתשובה? הרי אם אתה אומר גאולה תלויה בתשובה, לכאורה זה עדיף. זה מעודד יותר, מבחינה מוסרית, עדיף להגיד שגאולה תלויה בתשובה. למה להגיד גאולה אינה תלויה בתשובה? זה רק דופק אותנו. כן? עדיף להגיד לעם ישראל גאולה תלויה בתשובה. נניח, צריך, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ידע שגאולה אינה תלויה בתשובה. למה אתה מגלה את זה לנו? כי אתה מרפא את הלבבות אולי. עדיף להגיד גאולה תלויה בתשובה, כדי שכל הזמן נחזור בתשובה. ומה נגיד גאולה אינה תלויה בתשובה? שאלה, נכון? הפירוש של זה הוא... מה?
חשוב
להחליט את החרדים
בתשובה,
מה שלהחליט את החרדים? אנחנו מראים להם
שיכול
להיות גדולה. לא, עוד פעם, הפירוש של זה, עוד פעם צריכים להבין. זה לא סתם שאנחנו מדברים על הנושא הזה. כי באמת השאלה העיקרית, כשאתה מסתכל על הגאולה, אתה צריך לשאול את עצמך, האם הגאולה היא מעשה אדם? או מעשה הקדוש ברוך הוא. האם הגאולה זה ההוצאה לפועל של התוכנית של הקדוש ברוך הוא, וזה משהו אלוקי, וזה משהו מוחלט, וזה משהו בטוח, וזה משהו שהוא מעבר לכלים האנושיים, או שגאולה זה ברמת האנושיות. כשאתה אומר גאולה תלויה בתשובה, אתה מצמצם את הגאולה. כלומר, גם אם באמת בעזרת השם נעשה, כן, בסופו של דבר, עם ישראל עושה תשובה, ויעשה תשובה, וימשיך לעשות את התשובה, ויהיה תשובה עוד יותר גדולה. אבל גם, נו, גם לו היה תשובה בבחינת זכור, אנחנו היינו אומרים, אנחנו לא מסתפקים בגאולה שבבחינת זכור. אנחנו תמיד רוצים את הדבר הזה שהתשובה שלנו היא תבוא לא רק מכוח המעשים הטובים שלנו. שהיא לא, כמו מה שהסברנו פה על פרשת קדושים, שפרשת קדושים אנחנו לא רוצים שהקדושה שלנו תהיה רק מכוח המצוות של אהרון הכהן, אנחנו רוצים שהקדושה שלנו תהיה סגולית, אלוקית, כללית, עליונה, מוחלטת, כן, כמו שהוא אמר שבכלל ישראל לא שייך בכלל חיסרון, לא שייך חטא, זה דבר גם הגאולה ככה, גאולה שהיא באה רק כתוצאה מתשובה היא מוגבלת במידת התשובה שלנו. גאולה שאינה תלויה בתשובה, כלומר, השאלה, אין לנו, כאילו, מה שאני מנסה להסביר זה ככה. בוויכוח הזה בין רבי יהושע ולבין רבי אליעזר, אם גאולה תלויה בתשובה או אינה תלויה בתשובה, לא קריטי לי לפסוק כמו רבי יהושע שגאולה אינה תלויה בתשובה. אבל מה קריטי כן? קריטי להבין שהגאולה היא אינה לפי הממדים האנושיים שלנו. זה מה שקריטי. לא אכפת לי גם אם רבי אליעזר פוסק שהגאולה יכולה להיות רק אם אנחנו מתחילים לשתף פעולה. היא לא תתחיל אם אנחנו לא נשתף פעולה. והצעד הראשון אתה חייב, אנחנו חייבים לעשות. כן? ונפסח כמו המדרש, שובו אליי, ורק אז נשובה אליכם, נגיד כמו רבי אליעזר, לא כמו השיבים השם אליך ואז ונשובה. אלא נפסח נגיד, קודם כל שובו אליי ואחר כך נשובה אליכם, זה רבי אליעזר. אבל והשובו אליכם הוא לא במידה של שובו אליי, השובו אליכם הוא תמיד מעבר למה שאנחנו עשינו. כלומר, מה שקריטי פה זה להבין שהגאולה היא אלוקית. שבגאולה אנחנו מקבלים חיות אלוקית מעבר למעשים שלנו, מעבר לתשובה שלנו.
אבל למה לומר שברגע שנעשה את התשובה, אז הגאולה האלוקית
המוחלטת,
יותר גדולה, תגיע?
נכון, זה מה שרבי אליעזר אומר. רק מרבי יהושע מוכח שהגאולה היא אלוקית. אם אתה, כשאתה אומר את דברי רבי אליעזר, אתה מבין את הדבר הזה שזה רק שאתה צריך להתחיל להניע את הגלגל. אבל בסופו של דבר לא אתה הגלגל, אתה רק צריך לפתוח את הפתח. אבל בסופו של דבר הגאולה היא אלוקית, אז אני איתך, לא כל כך קריטי. כאילו בוויכוח הזה מן רבי יהושע לבין רבי אליעזר. מה שקריטי זה לזכור את הדבר הזה, שאנחנו נמצאים במהלכים לא מוגבלים במעשים האנושיים. מדובר, אנחנו נמצאים בדור שיש בו התערבות אלוקית דומיננטית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא פה. יש דומיננטיות לקדוש ברוך הוא בעסק פה, כן? זה לא תלוי, זה לא לפי הקצב והיכולות והמידה שלנו, אלא יש פה העצמה לכל התהליכים שאנחנו הולכים, שקוראים לנו. זה הנקודה העיקרית, שבוודאי זה קשור גם לדבר הזה שאנחנו מבינים, שאם הגאולה מתחילה, אם הקדוש ברוך הוא שם חותמת על התהליך, אז כל דברי הנביאים שהקדוש ברוך הוא לא יחזור מהעסק, ובריתי אשר, כן, ושלא נחזור לגלות, ואין גלות שלישית, וכו' 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 וכו', תמון בדבר הזה, אבל את זה אני לא אפרט לכם. כתבתי מאמר מאוד ארוך בחוברת, פעם מוצאתי איזושהי חוברת שכתוב שם, השם של החוברת, חזק ויאמץ לבך. המאמר הכי חשוב בחוברת, הגאולה, תהליך בלתי הפיך. מי שרוצה ללמוד על הנושא הזה, יקרא את המאמר הזה. זה מאמר שמסכם בצורה תרכיזית את הדברים המרכזיים של הרב צבי יהודה בנושא הזה, ועוד כמה תוספות, ואת כל השאלות, אני חושב שיש שם שבע שאלות על השיטה הזאת, ושבע תשובות, משהו כזה. תקראו את המאמר הזה, אז אני לא חוזר עליו בעל פה, אבל כדאי לקרוא את הדבר הזה. אני אומר, יש לי חוברת, חזק ויאמץ ליבך, ששם בתוכה יש מאמר. אז אם, אני מניח שיש את החוברת הזאת במחשב, במסמכים שלי, אז יש שם ספר חזק ויאמץ ליבך, אז חפשו בתוך זה את המאמר הזה. אז זה לגבי הנושא הזה שזה גאולה בתהליך בלתי עלי. בלתי הפיך. ואני רוצה להגיד עוד איזושהי נקודה שאני מקווה שאני אספיק לחדד אותה קצת. כן, הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד מדבר, המאמר של הרב צבי יהודה, אם היינו אומרים, כל יהוד, כל גדול ישראל יש לו איזשהו מאמר, שזה המאמר שלו. מה הוא המאמר של הרב צבי יהודה?
מה? לתוקף יום עצמאותינו?
לא מאמר שהוא כתב, מאמר חז"ל!
למה זה
יצא? זה יכול להיות.
מי שפעל, יבוא ויתוס.
טוב, אז אני אומר, בואו, בלי חידות ובלי זה. ואמר רבי אבא, כן. מה שכתוב, אתם אלפיכם דינו ואלפיכם תוסעו לעם ישראל, אין לך קץ מגונה מזה. זה המציא יודע, אין. אפשר להתווכח, אני ככה חושב. אז כן, ואמר אמר, ואין לך סוגולה, מזה מה שנאמר, ואתם הרי ישראל, אלפיכם תמנו ופיכם תמנו ופיכם תמנו ישראל, כי קבעו לבוא. אני, יש לי צער שאין תוספת, כתוב שם אחרי כן, מיד אחרי אין לך קץ מגולה מזה, רבי אלעזר אומר, אף מזה שנאמר, כי לפני הימים ההם, שכר אדם לא נהיה, שכר הבהמה איננה, וליוצא בלבה אין שלום מן הצער. מה ליוצא בלבה אין שלום מן הצער? רב אמר, אף תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום, דכתיב שלום רב לאוהבי תורתך אין שלום, שלום רב לאוהבי תורתך אין שלום, מפני צער. כן? אז אמר רש"י, שגם תמיד החכמים ויוצא ולבאל אותם תמיד החכמים אותם שהיה דינם לצאת ולבוא בשלום כדתיב שלום רב לאהבי תורתך אפילו לאנו אין שלום מן הצער אז פירוש ראשון המשורה שאומר מרוב צרות לישנה אחינה מיצר הרע אז אני היום לא אתעסק עם הלישנה אחינה מיצר הרע שגם זה לדעתי משהו מאוד מאוד עמוק אני רוצה להתייחס באמת לעניין הזה של מה שאנחנו מדברים על, על יום השואה ועל יום הזיכרון ועל יום העצמאות שמכל הפסקאות, אני ביום השואה במה אני נאחז? אני נאחז בדברים שכתב הרמח"ל בספר דעת תבונות באות איפה ברח לי עכשיו הדעת תבונות? הנה באות קוף סמך וב כן? מה יסוד הדברים של הרמח"ל? יסוד הדברים של הרמח"ל ממש נוגע למה שאנחנו אמרנו. שמה? מתי ערבית?
7:50.
אני חייב לגמור להגיד לכם את הרמח"ל, ועל הרמח"ל לחבר את זה עוד פעם לתפארת שמואל הזה שהתחלתי להגיד, ואז אני משחרר אתכם לערבית, גם אם זה יהיה ערבית פה. יכול להיות שזה יהיה עוד 5 דקות, אני לא יודע. אז אני מתחיל את הרמח"ל. הרמח"ל, ספר דעת תבונות, ספר, שמדבר על כך שיש לקדוש ברוך הוא שתי הנהגות. יש לקדוש ברוך הוא הנהגת שכר ועונש, ויש לקדוש ברוך הוא הנהגה אחרת שהוא קורא לה הנהגת הייחוד. מהי הנהגת שכר ועונש? הנהגת שכר ועונש זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שמי שעושה רע הוא מייצר עונש, ומי שעושה טוב מייצר שכר. כן, מי שמייצר טוב, מי שעושה טוב מייצר שכר. מתי, איפה העונש? איפה השכר? האם זה גם, האם זה רק בעולם הבא? האם זה גם בעולם הזה? זה, באופן פשוט, נגיד, זה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. באופן כללי, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, יש לו הנהגה מאוד מאוד חזקה שהיא קוראים לה הנהגת שכר ועונש. אבל חוץ מההנהגה הזאת של השכר ועונש, יש לקדוש ברוך הוא הנהגה האחרת, שקוראים לה הנהגה הזאת, הנהגת הייחוד. מה זה הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא אומר שמעבר לזה שאני בורא עולם של שכר ועונש, שהעולם שלנו הוא עולם שאני נותן בו בחירה חופשית, והוא זה כלומר יש עניין בבחירה החופשית, ויש עניין ממילא, וכחלק מזה שהעולם הוא עולם של בחירה חופשית, אז ממילא אני מנהיג את העולם בדרך של שכר ועונש, אבל יש משהו מוגבל בהנהגה הזאת של שכר ועונש. מה המוגבל בה? המוגבל בה זה שאחרי הכל היא משאירה את העולם תמיד בזה שגם השכר הוא מוגבל לטוב שבני אדם עושים, וגם העונש הוא מוגבל לרע שבני אדם עושים. ויש משהו שהנהגת שכר ועונש היא משאירה תמיד את העולם בחוסר פתרון טוטלי. זה לא משהו טוטלי. זה לא משהו שבסופו של דבר אנחנו נבוא ונגיד, אנחנו נצליח להביא את העולם למצב כזה שהעולם לא יהיה בו בכלל רע. כי אם הנהגת שכר ועונש אומרת את הדבר הזה, שכיוון שיש את הרובד של רע וטוב בעולם, אז תמיד יהיה את הרובד של שכר ועונש. אז בסופו של דבר, העולם נשאר באיזושהי מידה, אי אפשר להגיד, תקוע במקום, המבט שלנו, זה לא הרמח"ל אומר, אבל המבט שלנו היא בוודאי, אנחנו אומרים שהעולם מתקדם, העולם באופן כללי מתבשר, ושאם העולם בדורות הראשונים הרע היה משהו, פצצות אטום, אז העולם מתבשם ולאט לאט נהיה העולם עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, ובגדול גם מצד הנהגת השכר והעונש, כן, העולם לא עומד במקום. אבל כמה שתיתן לעולם להתנהג רק לפי הנהגת שכר ועונש, זה תמיד לא פתרון סופי, זה לא פתרון טוטלי, כן? זה לא זה שאתה מצליח לגבור על הרע ולהופיע רק טוב. יש לקדוש ברוך הוא עוד הנהגה, שקוראים להנהגה הזאת הנהגת הייחוד. מה זה הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד זה שהקדוש ברוך הוא ממקום רחוק, כן, בצורה סמויה, הוא דואג לדבר הזה שהעולם בסופו של דבר יגיע לייעוד שלו. הרי הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל שיהיה כל הזמן שכר ועונש. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל שיהיה עונש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסופו של דבר שיתגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שבסופו של דבר כל ההוויה כולה היא תופיע בצורה של אחדות. בצורה כזאת שהוא יחידו של עולם, שכולם מלאים מההופעה הזאת של יחידו של עולם. זה המטרה של העולם. אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהיג את העולם, ולפעמים הקדוש ברוך הוא יש לו יציאות כאלה, או שהוא דואג שהנהגת הייחוד היא נכנסת לעולם, כן? ועושה פעולות כדי להוביל את העולם, לקדם את העולם לפתרון השלם שלו. אומר הרמח"ל, וכשאנחנו מתקרבים לקראת הסוף, הקדוש ברוך הוא רוצה פתרון גמור, של, ש, 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 שבאמת העולם יגיע לייעוד שלו בצורה שלמה. ואז ההנהגה העיקרית, שההנהגה שהיא הרבה יותר דומיננטית, אז כל הספר הרמח"ל מדבר על היחסים בין הנהגת הייחוד לבין הנהגת שכר ועונש. והוא מסביר איך הם לא הנהגות סותרות. והוא מגיע בסוף הספר והוא אומר, ויש זמנים שהקדוש ברוך הוא בעיקר מנהיג את העולם בהנהגה של עולם, של הנהגת הייחוד. ומה זה? זה לקראת הגאולה. לקראת הגאולה, עיקר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא הנהגה במידת הייחוד. ומה קורה? מה קורה בהנהגה של, של כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגה של מידת של של הנהגת הייחוד? שני דברים קורים. בשלב הראשון יש העצמה לרע, יש תגבורת של רע בעולם, יש העצמה הענקית של רע בעולם. ובשלב השני מתחיל השלב הזה של תגבורת טוב בעולם. אז מה שאנחנו אומרים, כן, התרגום שלנו ההיסטורי, כן, שסוף הגלות יש תגבורת של רע בעולם. אנחנו מקווים שמה שהיה בחורבן יהדות אירופה, זה היה התגבורת, שיא התגבורת רע בעולם, כן, שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אנחנו לא בטוחים מהאחוז שזה ככה, אבל אנחנו מקווים שזה ככה. ומי הרגע אז כאילו בחוץ לארץ יש תגבורת רע, ומול זה בארץ ישראל מתחיל תגבורת טוב. תגבורת, הפירוש תגבורת זה עוד פעם אותה נקודה שאנחנו התחלנו לדבר עליה, שהגאולה האחרונה היא מופיעה בצורה כזאת שהיא לא נשארת במגבלות של העשייה האנושית, אלא היא מקבלת מעורבות אלוקית מאוד עוצמתית. כן, כל התהליך מעורב לא רק במה שאנחנו עושים, אלא בזה שהנה זה עומד אחר כותלנו, הקדוש ברוך הוא. צהלי ואהרוני כי גדול בקרבך, הקדוש ברוך הוא עובד שעות יתרות פה, שעות נוספות עכשיו, נמצא יותר נוכח בכל התהליכים. זה המבט שלנו על הדורות, על הדורות שאנחנו נמצאים. שהקדוש ברוך הוא, אנחנו בדורות שיש בהם הרבה הנהגת ייחוד. ומה מסביר הרמח"ל? מסביר הרמח"ל ככה, נסביר טיפה על העניין הזה של תגבורת הרע, הרי נסביר את העניין הזה של תגבורת הטוב. כן.
גוגמה זה לא תגבורת הרע?
מה?
גוגמה זה לא יהיה תגבורת הרע?
יכול להיות, זה מה שרמזתי, שאני לא יודע. זה, אז לכן מה שאני אמרתי, אמרתי על פי מה שכתבו, מה שמובא בכל התור, וכתב על זה אחרי כן הרב כשר הרבה הרבה מקורות מגדולי ישראל אחרים, וגם לזה כתבתי מאמר בספר חזק יאמץ לבך ששווה לקרוא אותו, על מלחמת גוג ומגוג, שהעיקרון של מה שכתוב שם, שרוב גדולי ישראל הכריעו שמלחמת גוג ומגוג מאחורינו. זאת אומרת שלא נצטרך עוד פעם מלחמת גוג ומגוג כמו שזה מתואר בנביאים, אלא מלחמת גוג ומגוג זה היה מלחמה שהיה צריך לעשות אותה אם הגלות הייתה קצרה, ואז היה צריך המון להשלים תהליכים של גלות גם אחרי שמגיעים לארץ ישראל, אז מלחמת גוג ומגוג היה צריך לעשות את זה בצורה של גוג ומגוג. אבל אחרי ש... הגלות התארכה, אז לא צריך את ה... אז לא יהיה עוד פעם מלחמת גוג ומגוג. אז תקרא את... גם זה מאמר, כן, שאלת על מלחמת גוג ומגוג, זה מה שאני כתבתי, זה מה שאני אמרתי שאני מקווה. אני מקווה לא על סמך סתם חלומות שלי או דמיונות שלי, אני מקווה על סמך זה שמה שכל גדולי ישראל אמרו זה באמת ככה, כי הם גזרו וקרה הקדוש ברוך הוא יעשה מסתום, כן? זה, כלומר, אני גם הסברתי שם במאמר למה זה, כן? איך זה עובד? למה באמת אין מלחמת גוג? למה לא הולך להיות מלחמת גוג? וגם הסברתי במאמר שברמת התהליכים הרוחניים יהיה מלחמת גוג ומגוג, ברמת הצרות לא יהיה מלחמת גוג ומגוג. טוב, זה גם, זה מאמר, זה המאמר השני המומלץ בחוברת הזאת, שהוא גם מאמר חשוב לבירור בנושאים האלה. אז אני חוזר אבל למה שהיום אנחנו מתעסקים. אז הרמח"ל מסביר, הרמח"ל מסביר מה הרעיון של דגבור את הרע? אז זה בנוי בצורה כזאת. כשהנהגת שכר והעונש היא נמצאת בעולם, היא בנויה בצורה כזאת של לא, גם הטוב הוא מוגבל, כי הוא רואה שהרע יש לו מקום, וגם הרע הוא מוגבל, כי הוא יודע שהטוב יש לו מקום. כלומר, אף אחד לא הולך עד הסוף, אף אחד לא מעיד ללכת עד הסוף. זה כמו שזרש אמרה לאמן, אם מזרע היהודים הוא נפול טיפול. גם הרע, גם הגויים שהם רעים, הם ידעו את הדבר הזה. אנחנו יכולים לעשות רע ליהודים, אנחנו רוצים לעשות להם הרבה הרבה רע, ואנחנו יודעים את המגבלות שלנו, כי מי שיותר מדי מגזים עם היהודים האלה, בסוף הוא אוכל אותה. כאילו, בכל הדורות כולם, היה לרע יראה מהטוב. הוא קצת פחד מהטוב. אז היראה באה בצורה כזאת שהגויים הטובים, הם היו נאמנים לרבנים וליהודים וזה, והם היו משקים להם את הידיים. זה נכון? ומקובלים היו נחשבים גם בעיני הגויים, היו זה. והגויים הרעים היו עושים רע, אבל גם כשהם היו עושים רע, הם היו עושים רע מוגבל, הם היו מפחדים לעשות את זה בצורה טוטלית. מה זה הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד, הקדוש ברוך הוא מתערב. איך הקדוש ברוך הוא מגביר את הרע? בזה שהקדוש ברוך הוא מסיר את ההרגשה הזאת שיש הנהגה של שכר ועונש, וזה שהגויים פתאום מרגישים שחרור, ואז יוצא נאציזם, ואז יוצא שטף של רע שאי אפשר לעמוד מולו. הרע מעיז להתפרץ בלי חשבון, הוא לא סופר את הטוב, הוא לא סופר את המוסר, הוא לא סופר שום דבר. זה השור. ואומר הרמח"ל, בתקופה ההיא יש מצב שהוא הפוך להנהגת שכר ועונש, שדווקא הרעים הם על הגובה והצדיקים הם מושפלים. בדברי הרמח"ל לא כתוב מפורש את הפרשנות שאני אומר שזה רק בסוף הגלות. בדברי הרמח"ל נראה שזה משהו שכמעט כל הגלות ככה, כן. אבל אני נותן פרשנות, כלומר, אני נותן פרשנות שזה בעיקר, או שזה מופיע בצורה כפולה ומכופלת בסוף הגלות. כאילו בסוף הגלות הקדוש ברוך הוא זה כמו בסוף גלות מצרים, שהיה צריך לגאול את עם ישראל, אז ברגע האחרון צריך להגביר, לגמור את כל החשבונות שעוד צריכה הגלות, שצריך לעשות בגלות, ואז אפשר לעבור לשלב ההפוך, שזה תגבור את הטוב. אז השלב הראשון הוא תגבור את הרע. איך תגבור את הרע באה? כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא מסיר את המניעות. אתם מסתכלים על השעון, אה? אני לא מסתכל על השעון, אני חי את הדברים, את הדברת אומרת, אני לא יכול לעצור. ואתם רוצים אני אעצור, אז לא תדעו את המשך. מה? עוד 5-7 דקות, אני יודע מה. אבל זה לא 7 דקות, זה לא בסדר, מה אני אעשה? אז זה השלב הראשון. מה העניין בזה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לחלות את הרע. אין לך דרך לחלות את הרע אם לא בזה שאתה מאפשר לרע לצאת החוצה, לצוף, כן, להיות בלי מניעות, כן, כמו אני חושב שפעם אמרנו את רעיון המכונת כביסה, נכון? שמה זה רעיון המכונת כביסה? יש לך בגד מלוכלך, אתה רוצה לנקות אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להכניס חומרים כאלה שיציפו את כל הרע, כן? ואם אתה באמצע מכונת כביסה, תעצור באמצע, כן? אז מה אתה תראה שם? את הבגד שלך כולו מסובב עם מים שחורים ואחורים. אבל בלי שהוא יהיה מסובב במים שחורים ואחורים, לא תוכל לנקות אותו, כי זה מעורבב, מעורבב. צריך שיהיה איזושהי הבדלה מאוד ברורה בין הטוב והרע. כן, בהנהגת שכר מעונש, כמו שאנחנו אומרים, זה שקדוש ברוך הוא עושה טוב, זה טוב מוגבל כי זה רק טוב לטובים, וזה שקדוש ברוך הוא עושה רע, זה רע מוגבל כי זה רק על הרעים, וגם הרע והטוב בעצמם הם כאילו מאזנים את עצמם, זה כמו עכשיו כאילו במלחמה עם חמאס, אף אחד לא הולך עד הסוף, גם החמאסניקים לא עושים עד הסוף, גם אנחנו לא עושים עד הסוף, זה תקוע, העסק תקוע, עוד צבר, עוד צבר, עוד צבר, זה לא יוצא מזה, כן? זה הצורה של הנהגת שכר ועונש. זה לא פתרונות, הדברים האלה, אבל לפעמים יש תקופות כאלה שזה הנהגת שכר ועונש. אבל הגאולה היא צריכה ליצור מהפך. המהפך הוא צריך לבוא בצורה כזאת שיש תגבורת. אז השלב הראשון זה תגבורת.
יש כאילו העיון שלה?
כן, זה מה שהוא אומר.
לא, אין כאילו
העיון שלה. עכשיו, אתה שואל שאלות. אז קודם כל כך. קודם כל, השאלה שלך נכונה, זה מאוד מציק לי, שנים, אני חושב, לא, בעיקר מה שמציק לי, מה זה בעיקר? יש לי המון דברים שמציקים לי, אבל אחד הדברים שמאוד מציקים לי, זה שבאמת, אתה אומר, היה רע, רע נוראי, וכתוב שהוא יכתוב שבעתיים, כן? והשב לשכננו שבעתיים מחיקה, פי שבע ממה שהם עשו. מה, איך יכול להיות פי שבע ממה שהיה בשואה? איך מציינים את הדבר הזה? אני לא מבין. אני לא, קודם כל זה לא היה, ואיך, מה עומד להיות פי שבע? מה אנחנו מצפים שיהיה העולם שחות כולו של, אני יודע מה, מיליארדים שיהרגו את זה? מה הציור שאנחנו מחפשים בשבעתיים מלחיקה? אז אין לי פרשנות. אני הולך להגיד לכם פרשנות שאתם בוודאי לא תקבלו אותה. כי אתם תגידו לי שאני רכרוכי ואומני וכל מיני דברים כאלה זה, אבל הפרשנות שלי היא רוחנית. מה הכוונה רוחנית? המאבק הוא מאבק בין טוב לרע, כן? והעיקר הוא מה מערכת היחסים בין טוב לרע, מי שולט? כאילו, מי מכובד? מי נחשב המנהיג? מי נחשב הדפוק? שהוא, אני יודע מה זה. אז המצב הנוראי היה שבגרמניה אתה לא יכול, אני לא יכול עכשיו כל, ישבתי בשבת שם, קראתי כמה סיפורים, זה, לאיזה דיוטות הגענו. כן, במקור ראשון פרסמו באיזה מאמר על רבני גרמניה, שאחרי שהיטלר עלה לשלטון, הם שלחו לו מכתב, שהם מבקשים ממנו חומרים כדי שהם יוכלו ללכת לאומות העולם, לפולין או לאמריקה זה, כדי להסיר את החרם שהם החליטו להחרים את גרמניה. אתם מבינים איזה סמיות העין, איפה הגענו? כאילו איפה, זה עוד בשלב ההוא, והחרם בשואה עצמה זה אתה לא, אז השבעתיים מלחקם הפירוש הוא כזה, שהרע הוא כל כך יהיה, הוא יהיה, הוא יבין את הטעות הטרגית של הזה, הוא כלום הוא לא יהיה, הוא יהיה אפס. נכון, בשואה אנחנו היינו אפס. הם פי שבע היו אפס. כלומר, זה לא חשבון דמים רק. כלומר, עיקר החשבון זה החשבון של האידאות. זה מה שאמרתי, שאתם לא תקבלו את זה, אני יודע. אתה רוצה דם. אני רוצה נוכחות של הטוב מול הרע. היה תקופה שהרע היה נוכח והטוב לא היה נוכח, ואנחנו אומרים בתהילים, יהיה מצב הפוך, שפי שבע הטוב יהיה נוכח, ולעומת מה שהרע לא יהיה נוכח. זה, אנחנו לא, זה לא רק שאלה של כמה דם, כמה דם ישפך. גם זה יהיה, אבל אני לא מצליח לצייר את, ה, את, ה, את הפרשנות. אז יחסית, אני חושב שזה, על זה דיברתי לפני שנה או שנתיים.
לא, בלי קשר, כמה קריות, זה לא שהיום עם ישראל חי
בשלום. מה אתה מדבר? תראה את האירופאים, איזה דפוקים מסכנים. המוסלמים, אין להם ילדים, הם הולכים למות. כל אירופה הגוססת הולכת למות. המוסלמים משתלטים עליהם, יש להם פיגועים. אנחנו הולכים ופורחים. זה כבר עכשיו אתה רואה שזה הולך ככה, על מה אתה מדבר?
הפסיקו
הצהרות לעם ישראל? בטח, יחסית למה שהיה זה. מה קרה לך? על מה אתה מדבר? במאה התחילו לספור את חללי ה... זה ביום הזיכרון, צריך להסביר לכם גם את הנושא הזה של אלה שמוסרים את הנפש ולמה גאולה עוד תלויה בזה. כן, השבוע נהרגו לנו ארבעה יהודים במלחמה הזה. אבל אתה מבין את הדבר הזה, שבטרבלינקה, באושוויץ, ביומיים, נהרגו יותר ממה שנהרגו 160 שנה בכל המאבק שלנו פה, בארץ ישראל. אתה תופס? אתה תופס את זה? מדובר על 25, 24, כמה? 23 או 24? 23 אלף ו-700 ומשהו. כל יהודי זה עולם הוא לא, אנחנו לא אומרים את זה. אבל בוא תתפוס את הפרופורציות, כן? תתפוס את הפרופורציות של... אז תקרא את הספר של הרב שמואל אליהו, שהוא כאילו קצת לראות את הדברים בפרופורציות. עכשיו, אני אומר נכון, אנחנו לא הגענו לסוף הדרך, אבל אני אומר, מה זה השבעתיים על חלקם? אני, הפרשנות שאני אומר השבעתיים על חלקם, זה במובן של איזה מקום אתה, איזה מקום אתה תתפוס. אתה לא תוכל להסתכל על עצמך, איך שתסתכל על עצמך, כן? כן? אנחנו נכון בשואה, לא יכולנו להסתכל על עצמנו, אבל יכולנו להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. נכון בצורה מבוזה, נכון בצורה נוראית, משהו כזה, אבל אמרנו שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. הם כלום לא יהיה להם. אפס אפסים, פי שבע. זה הפרשנות שאני מנסה לפייס את עצמי במשהו. או שבאמת, יהיה איזה משהו שבאמת... כן, לא יודע, אני, כן, גם מסתובבי יהיה גם דברים שבחושרים, כן, אני מדבר ברוח. טוב, אבל הנקודה, אין לנו זמן, אני רק רוצה להגיד, לקשר את זה למה שהתחלנו בהתחלה. הטענה שאני מנסה לטעון זה כך, העניין הזה של תקבורת הטוב, גם על זה צריכים הרבה להתמודד. מה הכוונה תקבורת הטוב? שהקדוש ברוך הוא ייתן, כי אחרי התקופה הזאת של תקבורת הרע, הקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא וכוח והעצמה מעבר לחשבון האנושי, מעבר למה שאנשים מכוח המעשים שלהם יכולים לעשות, הוא ייתן כוח כאילו קצת על אנושי, קצת מעבר למה שאנחנו יכולים מכוח המעשים שלנו. וזה התפקיד שלנו. לחפש כל הזמן איפה הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים שזה קפיצה אלוקית כזאת, שזה מעבר לסקאלה הרגילה הטבעית האנושית. וזה יעשה גם, אבל זה יעשה בצורה כזאת שקדוש, זה לא יבוא בצורה של ניסים, אלא זה יבוא בצורה, אז זה הרחבתי בשבת ביישוב, זה יבוא בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא כי חיזק ברש הרייך ברך בנייך בקרבך, כלומר הקדוש ברוך הוא יעצים אותנו, כן, או אני אמרתי את זה בצורה כזאת, יפאר ענבים בישועה, כלומר הקדוש ברוך הוא ייקח את הענב שהוא שפל, שכאילו הוא מרגיש שאין לו, שהוא כלום, הוא יעשה אותו פאר, יפאר ענבים בישועה, כך אני מכוון כשאני אומר את הפסוק הזה, יפאר ענבים בישועה, כן, אז זה ודאי מתחיל מהדבר הזה, שנגיד, אני חושב על אבא שלי, שעבר היה פליט שואה, וזה, הקים משפחה. כמו אבא שלי, עוד, אני חושב, כמה ניצלו מהשואה? 600 אלף. כמה ניצולים היום? אומרים לזה? מה?
25 אלף, 250
אלף. 250 אלף? לא יודע, אז המאות אלפים שניצלו מהשואה, היכולת שלהם, היכולת של פליט שואה לצאת מהשואה ולעבור אחרי כן לארץ ישראל ולהילחם במלחמת השחרור, או לצאת מהשואה ולהקים משפחה וכו' וכו' וכו', בזה אני רואה כוחות, בזה אני רואה כוחות על-אנושיים, כן? או בזה שאדם מישראל, שהוא לא מבין מה זה ישראל, הוא לא יודע מה זה ישראל, לא זה זה, והוא מוכן למסור את הנפש, ולעשות דברים גדולים בשביל עם ישראל, זה חלק מזה. אז עכשיו, עכשיו פה זה הנקודה שאני מנסה, שאני קצת חידדתי לעצמי השנה, שהחידוש הזה של מה שקראנו בתפארת שמואל, או מה שכותב הרב, כן, באיגרת תקנה, באיגרת תקנה, הרדווז מתנפל על הרב, אומר לו, איך אתה מקרב רשעים? איך אתה מקרב רשעים? אתה נגד הרמב״ם. שהרמב״ם אמר שכל מי שלא מאמין באחד מ-13 עיקרים, הוא מוגדר יהודי מומר. אתה צריך להחרים אותו, אתה צריך להתרחק ממנו, אתה צריך להרחיק אותו. איך פתאום אתה משנה את הדברים? אז הרב כותב, זה נושא שוודאי אפשר להרחיב אותו הרבה יותר, וזה שווה שיעור שלם, ואני רק אומר את השורה האחרונה. אומר הרב, שכל הדבר הזה היה בכל הדורות כולם, חוץ מבדור שלנו. הדור שלנו לא, זה משהו אחר. למה? כי זה דור שכתוב בזוהר, שהוא טיב מלגב וביש מלבר, שהפער בין הפנים לחוץ הוא פער אסטרונומי, כן? שזה, ולכן הצורה, איך לגוע בדור ואיך להתייחס לאלה שהיום בגלוי רחוקים, היא לגמרי שונה ממה שהיה כל הדורות. אז אני מנסה להסביר. זה הכוונה תגבור את... איך הקדוש ברוך הוא מגביר את הטוב? הוא מגביר את הטוב בזה שהוא נותן באמת לדבר, שהוא כל הדורות היה את הדבר הזה שכלל ישראל הוא כולך יפה יפה ראייתי ומום אין בך. תמיד היה את הדבר הזה, כמו שאמר תפארת שמואל, שהצדקות הגדולה זה, ועמך כולם צדיקים, שהכוח של כנסת ישראל הכללית, זה הדבר הזה. תמיד הצד הסגולי הזה, הוא היה זה. רק מה? בכל הדורות כולם, לא היה את ההזרמה מהסגולה אל הבחירה. היה חירות חוצצים. בין הסגולה לבין הבחירה. איך הקדוש ברוך הוא מגביר את הטוב? הקדוש ברוך הוא בזה שקודש ברוך הוא וישראל חד, כן? הצורה שהקדוש ברוך הוא מגביר את הטוב זה דרך קודש ברוך הוא ודרך תורה. זאת אומרת, דרך זה שקודש ברוך הוא אורייתא וישראל חד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא נותן לקדוש ברוך הוא כוח לכוח הזה שקוראים לו כנסת ישראל, להזרים כוחות של קדושה לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא נותן כוח לאורייתא, שיש בה סודות ויש בהם זה, להזרים כוחות קדושה לישראל, זה הצורה איך שהקדוש ברוך הוא מגביר את הטוב. זה לא יהיה באיזה צורה של מגביר את הטוב, אני יודע מה, זה באותן כל דברי התורה, שאנחנו מדברים על ההבנה שלנו, של הסגולה הפנימית שיש בישראל, של הסודות הפנימיים שיש בתורה, שהקדוש ברוך הוא משחרר את הנצרה כאילו נורנו זה, והוא מאפשר למחשבתם של ישראל, לצדדים הפנימיים שיש בישראל, וכן לצדדים הפנימיים שיש בתורה, להתחיל להזרים לנו חיים. זה, ככה תהיה הגאולה, ככה הקדוש ברוך הוא מגביר את הטוב. עד שבסופו של דבר, זה יכבוש את כל גם הדברים הקיצוניים, אבל זה מה שקורה. זה מה, באירוע הזה אנחנו נמצאים. וזה אנחנו אומרים הלל. Thank you.